שלום ובוקר טוב, מינדי שמרלינג, מנהלת מדרשיית בית שושנה בתל אביב, מה שלומך?
ברוך השם, מה שלומך?
ברוך השם, בדרך לפרשת בלק, פרשה מיוחדת במינה, בשבוע של גאולה, בין ג' תמוז ליוד ב' יוד ג' תמוז, אני מניחה שאנחנו שוב נחווה איתך את הלימוד בצורה הכי גבוהה וגאולתית שיכולה להיות.
כן, אני עדיין תחת הרושם של ההתוועדויות והשבת המיוחדת שהייתה לנו עם המון בנות וברכה נחנונו מכפר חב"ד שהגיע והתוועדה, הייתה כזאת התרוממות. אז כל פעם כשאנחנו יושבות על הגג לסדר ניגונים, אני תמיד מרגישה שהשמיים נפתחים, אומרת, איך, רק איך משיח לא בא כשבאמת בנות במרכז תל אביב, לא דתיות, כן דתיות, כולם ביחד יושבות, וזה פשוט משהו ש... איך היא אמרה לי? אמרה לי, אני גרה בכפר חב"ד, אני מקנה בכם, איזה זכות יש לכם לחוות את זה כל יום, כי באמת להיות, לראות את הבנות האלה, זה עושה, זה משנה בנו משהו, זה פשוט לראות אותם ולהתפעל, וכל פעם להרגיש שזה, לראות נשמות כפשוטו ממש.
ממש ככה.
זהו, וכמו שאמרת, אנחנו בפרשת בלק, ובשבוע מיוחד. ופרשת בלק, אנחנו רואים שבלק רוצה לקלל את בני ישראל. אחרי שהוא רואה שעם ישראל מנצח את סיחון ואת אוג, הוא מתחיל לפחד, והוא חושב באיזה דרך הוא יכול לנצח אותם, אז נראה לו שאולי על ידי כללות, על ידי משהו שיותר רוחני ולא מלחמה פיזית, הוא יצליח. בסופו של דבר הוא קורא לבלעם שיבוא לקלל, בא לקלל ונמצא מברך. וזאת נקודה שכבר כשאנחנו רק מדברים על הפרשה ויודעים שזה מה שקורה בה, זו נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה ומאוד חשוב שניקח אותה איתנו, שאנחנו נלמד ממנה, כי כל כך הרבה טעמים בחיים אנחנו מרגישות שהכל בא לקלל חס ושלום, הכל מתקלקל, נראה כמו סוף העולם, מלחיץ. קודם ככה אנחנו בהרגשה של מה קורה פה, מה עושים? בדיוק התקשרה אליי השבוע השליחה מאחד המושבים במרכז הארץ, שהיא רוצה לבוא עם בחורה שהתקרבה אצלם למדרשה, להראות לה את המדרשה, וזה דרך אגב משהו שתמיד מאוד מאוד מרגש לראות, איך שליחות דואגות לבנות שהן מקרבות, ממש כמו הבנות שלהן, אולי אפילו עוד יותר, הן מגיעות איתן, הן רוצות שיהיה להן טוב. וכמו תמיד, כששתי נשים מדברות, ניסינו למצוא אם אנחנו מכירות אחת את השנייה. ואז היא הכירה לי שלפני כמה שנים היינו יחד בכינוס השליחות העולמי אצל הרבי בארצות הברית.
מדהים.
והיא ניסתה, ויש שם אלפי שליחות, אז היא ניסתה להזכיר לי מי, אז היא אומרת לי, את זוכרת שהיו שתי שליחות מהארץ שלא יכלו לחזור כי הם נדבקו בדלקת ריאות? ומיד נזכרתי, ואמרתי לה, כן, כולנו כל כך ריחמנו עליכם, שיהיה לכם דלקת ריאות ולא יכולתם לחזור, והייתם כאלה, ממש טרגדיה. אז היא אמרת לי, לא, מה פתאום, את לא מתארת לעצמך כמה דברים טובים קרו לי בזכות הימים האלה שנשארתי שם.
מדהים.
התחילה למנות לי את כל ה... וזה ממש הייתה המחשה בשבילי, עד כמה חשוב לזכור כל הזמן, שדווקא מה שנראה לנו באותו רגע כמו כללה חס ושלום, ממנו יוצאות הברכות הכי גדולות לעם ישראל. וגם בחיים שלנו זה ככה, שהדברים הכי טובים קורים לנו דווקא מהרגעים האלה. אז במקום להילחץ כמו בלק, שהוא ממש קיבל את כיף חרדה ברגע שהוא הבין שעם ישראל מגיע, והוא כבר ניצח את כל המלאכים שהוא חשב שיעזרו לו, והפסוקים אומרים ברש"י מרחיב שבלק נבהל, והוא הבהיל את כל העם שלו. במקום לקחת מנהיגות ולהרגיע, הוא הבהיל את כולם, ורץ מהר לקרוא לבלעם. לעומת זאת משה רבינו, גם במקרים, אפילו כשכתוב שהוא היה ירא מאוג, כי הוא חשב שיש לו זכות, שהוא סייע לאברהם אבינו, הוא נסח בעם אמונה וביטחון, ולא נבהל ולא הבהיל, רק ידע שאנחנו צריכים להאמין ולפתוח בקדוש ברוך הוא, ובזכות הזו אנחנו מנצחים, בזכות הזו מגיעות כל הברכות, בזכות הזו קורים כל הדברים הכי טובים. אז זה נראה לי ממש דבר ראשון שאנחנו צריכים לקחת מהפרשה שלנו. ואחד הדברים שלא אפשרו לבלעם לקלל את בני ישראל, היה העובדה שכשהוא הסתכל עליהם מלמעלה, הוא ראה את כל העם מסודר לשבטים שבטים, הוא אמר, מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל. הוא ראה את הצורה שהעולים מסודרים, והוא יודעים שיש כאן צניעות של עם ישראל, והוא לא יכל לקלל. ומכאן דבר ראשון אנחנו לומדים על גודל המעלה של הצניעות, אבל אפשר לקחת את זה עוד יותר לעומק, ולראות, שבלעם הוא לא הסתובב בין האנשים, בדק מה קורה והגיע למסקנה שהם צנועים. הוא רק עמד מלמעלה, השקיף על כל העם, והוא ידע מיד שיש כאן צניעות. וזה דבר שהוא כל כך גדול, ודבר שאנחנו צריכים לקחת על עצמנו, שאפילו בהסתכלות כללית, יראו שכאן מקפידים על צניעות, שכל אחת שרואה אותנו תדע שהולכת כאן אישה שומרת תורה ומצוות, אישה צנועה, שזה לא יהיה משהו שצריך בכלל לבדוק אותו, להסתכל, היא כן, היא לא, תהיה ברור, כמו שבלעם ראה את זה מלמעלה, כך אנחנו צריכות לדאוג שהכל יהיה כל כך ברור, והצניעות, הצניעות תהיה שם, לא יהיה שם שום
כן, ספציה. זה, זה אפילו יותר רחב, זה צניעות במקום עבודה, זה צניעות במקום לימודים, זה צניעות ב... עוד הרבה מקומות שלאחרונה יותר ויותר מתאפשרים לנו להגיע לשם, ואפשר בקלות לראות האם יש שחוק וקלות ראש בחברה מעורבת, או באמת יש צניעות, שזה
בדיוק, עוד... בדיוק, מי שאמרה לי השבוע משהו שעמס, היא עבדה השנה שלמה במקום, ורק בסוף השנה, מישהי שעבדה איתה אמרה לה, מה, דתייה? והיא צנועה, היא בסדר, אבל היא אמרת איכשהו, היא לא, זה לא... זה לא בלט לה שהיא שומרת תורה ומצוות. והרבי מלובביץ' הוא כתב מכתב לאישה שכתבה לה על, כל, על זה שהיא מתביישת בארצות הברית ללכת בכיסוי ראש מלא. הרבי כתב לה, כשאת הולכת ברחוב, תתגאי שאנשים מכירים בך שאת יהודייה. ואנחנו צריכים באמת להיות כך בכל מקום, וזה כל כך נכון מה שאת אומרת, שלא להכניס את עצמנו בכלל למקומות שהם ניסיון. כי מה שבלעם מסתכל מלמעלה ורואה את השבטים, שבטים, הכל מחולק, כל אחד במקום שלו. אף אחד לא נכנס למקום שהוא לא שלו. הפתחים של האוהלים מכוונים בצורה כזאת שאף אחד לא יכול לראות מה קורה אצל השני. ובדור שלנו זה כל כך אחרת, בדור שלנו בכוח אנחנו מכניסים לצערנו עם כל הרשתות החברתיות וכל התמונות שכולם מעלים ושולחים, ואנחנו כבר לא שמים לב איך אנחנו מכניסים את כולם לתוך האוהל שלנו, לתוך המקום הפרטי שלנו, וזה הפך של הצניות, וזה משהו שאנחנו צריכים לזכור אותו, ולהבין שהוא מביא איתו את כל הברכה. הוא זה שלא מאפשר לקלל, ולא רק לא מאפשר לקלל, אלא גורם לקללות להתהפך לברכות הכי גבוהות, שבהם מוזכר עניין הגאולה. הגאולה מוזכרת בתורה, בברכות של בלעם. כי הצניעות היא כלי כל כך חזק להביא איתו את כל הדברים הטובים. אז וניקח עוד רגע להתעמק עוד יותר, זה מה טובו אוהליך יעקב, אוהל זה אפילו לא בית, זה מקום זמני כזה, והרבי מלובביץ' אומר שאנחנו תמיד לומדים את הפרשה הזו, בדיוק כשמתחיל הקיץ, להזכיר לנו שגם כשיוצאים לחופשה, גם כשנדמה שאנחנו נמצאים במקום ארעי, באוהל, הרבה פעמים בקיץ, אומרים אוקיי, במשך השנה אני מקפידה, אבל כשנוסעים למי מכיר אותי, מי רואה, מי יודע, וזה לא נכון. תמיד אנחנו צריכים להקפיד על עצמיות, גם כשזה אוהלים, הטוב הוא אוהליך יעקב, בכל מקום, בכל זמן, וזה גם לא משנה מי האנשים שסביבנו. זאת, אני הולכת בתל אביב לפעמים, ואני אומרת לעצמי, מה אנשים חושבים בכלל, כי באמת לצערנו עצמיות הולכת ויורדת, אבל זה לא משנה, אסור לנו לוותר על שום פרט, מכיוון שמסביב כולם הולכים אחרת, להפך, כולם הולכים אחרת, התפקיד שלנו להיות בצניות, בצורה כזאת, שלא יהיה פה ספק, שיש כאן צניעות, שיש כאן את כל מה שאישה יהודיה אמורה להביא איתה, וכמו שאמרת, לא להכניס את עצמנו בכלל, למקומות שמביאים איתם את הפך הצניעות, ולא להכניס אלינו, ולדאוג שהדברים שלנו הם אצלנו, לא להרבב, לא לבלבל, לא לעשות חיבורים שאין בהם צורך, ולא לחשוב שאם אני לא אראה החוצה כל דבר שהכנתי, עשיתי, אז יהיה חסר לי משהו, להפך, שאנחנו לומדים שהדברים שלנו הם שלנו, וכל שבט יושב במקומו, וכל אוהל מכוון בצורה כזאת, שרק בני האוהל נהנים ממה שקורה בתוך האוהל, החיים שלנו נראים אחרת, הברכות הן אחרות לגמרי, וזה הכלי שמביא איתו את הגאולה.
וואו, מינדי שמרלינג, מנהלת מדרשיית בית שושנה בתל אביב, משהו ככה על חג הגאולה שמחכה לנו בסוף השבוע?
חג הגאולה י"ב בתמוז, היום שבו הרבי הרייט שמסר את נפשו על קידוש השם, מסר את נפשו לא על קידוש השם, הוא יכל למצוא, כי נגזר עליו גזר דין מוות ברוסיה הסובייטית, מכיוון שהוא נשאר שם ולא ויתר, והפיץ יהדות, ושלח את החסידים, וחלק מהחסידים באמת נפטרו על קידוש השם, בזמן שהם הלכו להפיץ יהדות בכל מיני מקומות ברוסיה, כשהוא נאסר, אז נגזר עליו גזר דין מוות, ואז התחלף הגזר דין בגלות, ובסופו של דבר בי"ב בתמוז, הרבי הרייט השתחרר ויצא לחופשי. והמסירות נפש הזאת, הרבי הרייט אומר בהקשר לפרשה שלנו, שכתוב בברכות של בלעם, הוא אומר, הן עם כלבי יקום, וכארי יתנסה. ורשי אומר, כשהם עומדים משנתם בשחרית, הם מתגברים כלבי וארי לחטוף את המצוות. ומה זאת אומרת לחטוף את המצוות? זה אומר, דבר ראשון, שהם מאוד מאוד מזדרזים, שמיד שקמים בבוקר, מיד רצים לעשות את הרצון של הקדוש ברוך הוא ולקיים את המצוות. אבל הרבי אומר שיש פה עניין עוד יותר גבוה של חטיפה, שזה לא לפי סדר והדרגה, זאת אומרת, אני לא עושה רק דברים שהם לפי הסדר בצורה מסודרת, אלא אם יש לי הזדמנות לעשות משהו שהוא גדול, שאולי הוא לא לפי הערך שלי, אני חוטפת, אני עושה. והרבי הריאץ, כשהוא היה ברוסיה הסובייטית, הוא אמר, יהודים חיטפו מסירות נפש, חיטפו, כי עובר וחולף זמנה של מסירות נפש. עוד מעט יבואו ימים של חופש גמור בענייני הדת, ואז תחפשו מסירות נפש ולא תמצאו. אמר את זה אז ליהודים, כי אחר כך הנה, הגיעו ימים שברוך השם היום אנחנו לא צריכים למסור את הנפש כדי לקיים את התורה והמצוות. אבל מצד שני, הניסיונות שלנו, לא יודעת אם נגיד יותר קשים, אני לא יודעת להשוות את זה, אבל הניסיונות של הדור שלנו, והרבי הריאץ גם דיבר על זה, כי הוא המשיך אחר כך לארצות הברית. וכשהוא הגיע לארצות הברית, הוא אמר, אמריקה אינה שונה. לא יהיה פה עולם אחר, זה לא מקום שבו יהודים מתנהגים בצורה אחרת. גם כאן התנהגו בדיוק כמו היהודים ברוסיה ובפולין, והוא הצליח בזה, הוא הקים מוסדות תורה, והוא הצליח להפוך את אמריקה להיות אמריקה חסידית. ובמאמר שמוסבר ההבדל בין שני הדברים האלה, כתוב שהניסיונות של החופש הם לפעמים הרבה יותר גבוהים מהניסיונות של מסירות נפש, כי באמת בזמן של מסירות נפש מתעורר בנו כזה רצון גבוה ומתעוררים בנו כוחות שלא ידענו על קיומם, ולעומת זאת כשהכל מותר, אז לפעמים הניסיונות הם יותר קשים. אז הרבי הריאץ מלמד אותנו ונותן לנו את הכוח ואת התוקף לעמוד במסירות נפש גם כשקשה, גם כשלפעמים אוסרים או קשה לעשות דברים, ובטח ובטח כשהכל מותר והכל אפשרי, גם שם לא לשכוח ולחטוף מסירות נפש, כי עוד מעט משיח יבוא, ואז אנחנו נתגעגע לימים האלה, אז לא נוכל לחטוף מסירות נפש, אז הכל יהיה קדושה ואלוקות, ונצטער על כל דבר שלא עשינו. אז המסר אני חושבת שלנו מהיום הזה, מהיום של י"ב תמוז, מהיום של חג הגאולה, שהרבי הריאץ באמת לאורך כל התקופות הכי קשות של עם ישראל לא ויתר ולא נכנע, והוביל את כל החסידים קדימה ובנה את כל גם בארצות הברית הצליח, המסר הוא להזכיר לנו שגם אנחנו צריכים לא לוותר ולמסור את הנפש, ואם היום מסירות נפש ולמסור את הרצון שלנו, את התאוות שלנו, את הדברים הקטנים שקשים לנו, אז כן, אז זאת המסירות נפש שלנו, ולחטוף אותה, לחטוף אותה עכשיו, כי תכף אנחנו נצטער שלא עשינו את זה, כי ברור שמשיח מגיע כל רגע, וברגע שהוא יבוא, אנחנו נתגעגע על ההזדמנויות האלה שהיו לנו.
וואו, תודה שהכנסת אותנו לחג הגאולה, פתחת לנו בנפש עוד צוהר לגאולה הפנימית שבתוכנו, ולעניין המסירות נפש, באמת לזכור שגם היום אולי זה נראה שונה, אבל אפשר למסור את הנפש על מה שקשה, על מה שלא הולך, כמו שאנחנו חושבים שהוא ילך, והשם נותן מצידו את הכוח.
אני משערת שאנחנו יכולות גם לחבר את שתי העניינים שדיברנו עליהם, הצניעות והמסירות נפש, כי אני חושבת,
בימי הקיץ החמים, בארץ ישראל, זה בהחלט אתגר לא קטן. יישר כוח.
הרבה מסירות נפש בשביל הצניעות, אבל יש לנו את הכוח.
תודה רבה, בשורות טובות.